שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו הנפלא והמרתק בספר לנבוכי הדור מת רבנו אור האורות הרב קוק זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו נמצאים בעמוד 237 ותשע, כן ברור, 239 פרק ממחת. כל הדעות היותר קדושות ויותר טובות, יכולות הן להתהפך, לרועץ, בזמן שהן נעזבות מלעבדן וללומדן. זאת אומרת, למשל, יש אלוהים. זה דעה חשובה, נכון? זה תמיד טוב? לא, לפעמים זה יכול להזיק. במיוחד, נכון, לפעמים, במיוחד אם לומדים את זה בצורה ילדותית או שלא לומדים את זה, ואז נדבקים ברעיון היפה כל כך, כל מיני דברים שמזיקים לנפש. לכן אומר הרב, אני הבאתי כאן דוגמה אחת, כן? אבל אפשר לקחת כל הדעות. בכלל, יש ביטוי כזה באגרות ראייה, נדמה לי שזה באגרת כף, נדמה לי. אין דבר בעולם שאין הקיצוניות מזיקתו. כן? כלומר, לא, לא, לא. חוץ מזה, זה לא אגרות, מה שיש לך פה. זה לא משנה. כלומר, הקיצוניות היא מעוותת. זה לא שהדבר הוא לא נכון של עצמו. אבל, למשל, אדם, אני יודע, אומר, חשוב ללמוד תורה. זה דבר חשוב. אבל זה, אם זה בא על חשבון בריאות הנפש, זה לא שווה, כל אחד אומר.
גם במידות וגם בדעות?
בכל דבר.
כי הרמב״ם מדריך ללכת לצד השני לפעמים.
הרמב״ם מדריך לפעמים ללכת אל הצד השני כדי לחזור אל הדרך האמצעית, נכון? מוזיקה, הגאון מווילנה אמר שאם היה לו זמן, הוא היה עוסק רק במוזיקה. טוב, הוא לא עשה את זה, אבל הוא עוסק רק במוזיקה. הוא אומר, כי אפשר על ידה להמית אנשים בצאת נפשם ולהחיות את המתים. כן? אז זאת אומרת, להרוג אנשים, זה אפשרי עם מוזיקה, לא כדאי. כן? יש סרט, מדאוס, עשו על זה משהו. כן? טוב. אז כל הדעות היותר קדושות ויותר טובות, אנחנו מדברים על דברים טובים שאנחנו חפצים בהם, יכולות הן להתהפך לרועץ בזמן שנעזבות מלעבדן וללומדן. ועוד, כל מה שתהיה הדעה יותר גדולה בערכה, יותר היא עלולה להצטייר בציור של חושך אצל מי שאינו משכיל עניינה. כלומר, יותר נעלה, יותר מסוכן. למשל, כמו אנרגיה. אנרגיה חשמלית זה טוב, נכון? ומה עם אנרגיה גרעינית? עוד יותר טוב, אבל זה יותר מסוכן. בסדר? וזה היסוד העיקרי שגורם לפילתם הגדולה של הדורות, מיני אז. שמעזיבה של הלימוד העצמי, העיון והציור החי, הולכים הציורים הלוך וחהה, עד שהם מתהפכים למפלצת. שתחת שכשהם בתארתם מביאים כל טוב וברכה בעולם. כשהם נקדרים בכדרות דמיונית מביאים חשיכה ואפלה. טוב, זה אפשר לחשוב למה הוא מתכוון, אני חושב אפשר לחשוב על כל דבר. כן? הרבה פעמים אנחנו רואים שרעיונות טובים קיבלו צורה מפלצתית. ומתוך שישראל, עם הספר, מה זה עם הספר? זה ביטוי מוסלמי במקור. כן, ביטוי נדיר להשתמש בו. בספר הקוראן, יש מה שקרא אהלל כיתב, עמי הספר, שזה מציין את היהודים ואת הנוצרים. מצד האמת, זה ביטוי לא נכון. אנחנו עם השם, עם חי, אלוהים חיים. ספר, מי שדבק בספר, זה ייבוש מסוים. אצלנו החיים כתובים בספר, אבל לא מהספר באים החיים, אלא החיים שבספר, אחר כך נלמדים מהספר. אבל אפשר...
זה
כן. כלומר, כאן כתוב שהרב צבי יהודה קוק בלנתיבות ישראל אומר שהביטוי הזה הוא לא ביטוי שלנו. הוא ביטוי מוסלמי. אף על פי כן, אנחנו שהרב קוק משתמש בו. כלומר, דרך השגרה, השגירת הלשון, אפשר. כן? יש לנו אפילו בירושלים מוסד חשוב, היכל הספר. ומתגאים בספר. יש. כן? ומתוך שישראל עם הספר הוא באמת רבתי בדעות. מה זה רבתי בדעות? הנה אתם רואים פה שההבחנה, ההפניה, למדרש רבה איכה. כתוב איכה ישבה בדד העיר רבת ים. מה זה רבת ים? אז המדרש אומר רבתי בדעות. כלומר יש הרבה מאוד מחשבה, זה עם של חושבים. היה גוי אחד, אבי המדע ההיסטורי, הרודוטוס. הרודוטוס. הוא נקרא אבי ההיסטוריה. הרודוטוס אומר, מה זה היו? יש לו ידיעות חלקיות על העולם, אז הוא כותב כמה דברים, לא תמיד מדויקים, הוא אומר, מה זה היהודים? הוא אומר, זה עם של פילוסופים בסוריה, בסוריה הדרומית, שלמדו למול מהמצרים. זה מה שהוא כותב. זה מה שהוא יודע על היהודים. כן? עכשיו, מה שמעניין, זה שהוא אומר עם של פילוסופים. אצל היוונים, הפילוסוף נחשב לפסגה של החברה, בהחלט, היה כבוד גדול, אבל זה יחידי סגולה. כן? העם היווני לא היה עם של פילוסופים. הוא גידל פילוסופים, הוא לא היה עם של פילוסופים. אבל הוא מרגיש שאצל העם הזה יש פה מחשבה מתמדת. זה מה שנקרא באותו מדרש, רבתי בדעות. רבתי עם, רבתי בדעות. אז הוא באמת, עם הספר, באמת רבתי בדעות, על כן הוא זקוק יותר לתלמוד תורה, לדעת והבנת הדעות, וגלה עמי מבלי דעת. כן, כלומר, כל מי שאין בו דעה, אומרת הגמרא, כאילו חרב בית המקדש בימיו, שנאמר, לכן גלה עמי מבלי דעת. זאת אומרת, עם ישראל, אם זה הנושא שלך, הדעת, אז אתה צריך גם להרבות בלימוד. יש התכתבות של הרב קוק עם הרב של האימפריה הבריטית, בזמן מלחמת העולם הראשונה. הרב של האימפריה הבריטית היה הרב הרץ. ואז היה דיון לגבי בחורי ישיבה באנגליה, שרצו לגייס אותם לצבא הבריטי, בתוך מסגרת מלחמת העולם הראשונה. והרב קוק התנגד לזה שיגייסו את הבחורים. עכשיו, הייתה בעיה ש... כן. שהם ימותו והם לא יתגייסו. כן, אז בקיצור, מה שקרה היה שלפי החוק היה צריך לגייס אותם. אבל החוק הבריטי אמר שמי שהוא בתפקיד של כהן דת, כלומר מנהיגים דתיים, פטורים מהצבא. ולכן הכמרים, למשל, היו פטורים מלצאת לצבא. מה עשה הרב קוק? חילק סמיכה לרבנות לכל תלמידי הישיבה באנגליה. ואז יש לו ויכוח על זה עם הרב הרץ. הרב הרץ אומר, מה זה צריך להיות? אתה בעצם עוקף את החוק. אומר הרב קוק, יש הבדל בין הידע של הדת אצל בעלי הדתות האחרות לבין היהדות. באצל שאר הדתות, די להם שהכומר יודע את הדת. כל הציבור לא צריך לדעת. הוא רוצה לדעת, בבקשה, אבל לא חייב. אגב, ככה זה גם באסלאם. סתם מוסלמי, אין להם מצוות תלמוד תורה או תלמוד קוראן, כמו אצלנו תלמוד תורה. לעומת זה, בעם ישראל, בגלל מעלתו המיוחדת, הלימוד הוא חלק אינטגרלי של החיים. ולכן, אתה לא יכול לקחת אדם מלימוד תורה. לכן, הוא חילק לכולם תעודות רבנות, הוא היה, הכמות אז בכלל של בחורי הישיבה הייתה קטנה מאוד, מדובר אנשים שבאו מפולניה, מרוסיה, ואיכשהו הגיעו לאנגליה, היה צריך להציל אותם. ברור, כי הרי אם זה מלחמת מצווה, מלחמת מצווה, הכל יוצאים, תלמידי חכמים יוצאים למלחמת מצווה. הוא התכוון לזה, מדוע במלחמת הרשות תלמידי חכמים לא יוצאים. למרות שאחרים מתגייסים, במלחמת הרשות לא יוצאים. תהיתי? אז הוא כן התכוון ברצית. והדעת צריכה להיות קרובה להבנה חיה אצל כל איש מהאומה שהוא רק ראוי להבין ולהשכיל. כלומר, אתה, אם יש לך שכל, אתה חייב ללמוד תורה. זה לא אומר שאתה לא עושה עוד דברים. אתה יכול ללמוד עוד דברים. אתה יכול ללמוד, לעשות דוקטורט בכך וכך, אתה יכול לעשות כסף. אבל תורה אתה לא פתור. אבל מי? מי שיודע ללמוד. שאז יאיר הורדת בתארתו גם על ההדיוטים. הדיוט הכוונה אדם פשוט, לא אידיוט כמו בימינו. מה? כן, זה, או, בסדר, אבל בכל מקרה זה בא מאותה מילה ביוונית. זה מילה יוונית, אידיוטוס. עכשיו, לפעמים אנחנו, כשזה מגונה, אומרים אידיוט, כשזה הכוונה שאדם הוא לא ברמה של סמכות, אומרים הדיוט. כן? מה זה כהן הדיוט? זה כהן שאיננו כהן גדול. זה כל הכהנים. וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. כלומר, יש בעם ישראל אנשים שממלאים את התפקיד אדם, ויש כאלה שממלאים את התפקיד בהמה. אבל כל זמן, כל זמן שאותו החלק, כלומר חלק החברה, המוכשר להיות החלק המדעי של האומה, הוא הוזה שוכב, הוא מניח את מושגיו להתיישן ולהינבל, מה תוכל להיות התולדה אחרת מריקבון פנימי? גסות של בורות מעבר מזה, מחוברת עם פריקת עול וכפירה מוחלטת ופראית, ומעבר מזה כישלון כוח, כדרות ועיצבון המנבל את האדם ומוריד את ערכו. כלומר, אם אתה לא עוסק בלימודי האמונה בכל עומקם, אז לפחות באליטה הרוחנית של האומה, זה יגרום שהמושגים יתקדרו, זה יגרום עזיבת התורה וכפירה, וגם אצל הנאמנים לתורה יהיה עצבות וכדרות. לא סימפטי.
פרטי או שהוא מדבר על דור?
מדבר על דור. מדבר על חלוקת החברה. כן. על פי ישעיהו, כוונה שהוא לא מתאמץ לברר. כדרות? כדרות זה שחור, קודר. כן, כלומר שהחיים הופכים להיות איזה מין רוטינה של יציאת ידי חובה דתית, עוד הלכה ועוד הלכה, ואין שמה שמחת חיים אמיתית, כיוון שהיא לא בנויה על דעת אלוהים טהורה. בסדר? עכשיו, זה דומה למה שהרב אומר במאמר הדור. כן, מדוע הדור מגיע לכפירה, לא בגלל שפלותו, אלא דרבה בגלל גדלותו. הדור זקוק לתוכן עליון, ולא נותנים לו. לא נותנים לו, אז הוא נופל, לאן שהוא נופל. על כן, אומר הרב קוק, צריכים אנחנו להתחזק מאוד. למלא את החסר לנו, לרכוש לנו את דעותינו הקדושות בטהרתן. להסיר ממנו, מאיתנו הכוונה, את הפחד הנפרז מכל מחקר אלוהי וכל הגיון דעה, שכבר צבחו על זה כמאה דכמאה. אז כי, למשל, היו ישיבות שבהם אסרו ללמוד תנ"ך. למה? אמרו, דבר מדהים, אם אתה לומד, לא אמרו את זה. אמרו, לימוד תנ"ך יכול להביא לידי כפירה. מדהים, נכון? אני יכול להבין למה. כי אם כל העולם שלך הוא בין הסטנדר לבין הפנימיה. זה העולם שלך. ואתה קורא בתנ"ך את הדמויות הגדולות שהן מיסודי אומתנו, ואתה רואה במה הם עוסקים. הם עוסקים במלחמות, בחקלאות, בפוליטיקה, בהתבודדות במדברות, בכל מיני, במוזיקה. ו- זה כל כך רחוק מן העולם שלך, שאתה כבר לא יכול להכיל את המתח הזה. כן? יש השיר המתמיד של ביאליק. מוות בסיר. זה מה שאמרנו. יפה, אני רואה שאתה זוכר. כל הכבוד. כל הכבוד. טוב, אז לכן אומר הרב, כל זה נובע מפחדנות. יש בקשר לספרות, יש התכתפות בין הרב קוק לבין עזר. זוכרים את עזר? אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ'. ושם הרב אומר לו שהקללה היותר גדולה של הגלות זה מורך הלב. שהפחד עבר מהפחד המחשבי, מהפחד הפיזי אל הפחד המחשבי. הפחד לחשוב. זה דבר מעניין, יש ביטוי כזה, למה? יאמרו הגויים. כלומר, אל תשאל למה. זה גויים שואלים למה. או אשרי העם שככה לא. זה למה זה? כי זה ככה. כן? אשרי העם שככה לא. זה הפך להיות סיסמאות, והסיסמאות האלה משתקות את המחשבה. ואז ברגע שאדם שואל את עצמו שאלה, אוטומטית, מעצם זה שהוא שאל שאלה, הוא מרגיש שהוא כבר עבר את הגבול והוא בחוץ. עכשיו, יש ספר שאני אתן לצי שכולכם שמעתם עליו, אגדה של פסח. אגדה של פסח כתוב, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. ומה זאת אומרת? כלומר, תורה צריכה להתאים לבן הזה ככה, לבן הזה ככה, לבן הזה ככה. מה המכנה המשותף של שלושת הבנים הראשונים שהם שואלים שאלות? חכם, מה הוא אומר? מה העדות? רשע, מה העבודה הזאת לכם? אדם שואל, מה זאת? יש לו שאלה. ומה זה אומר? שאי אפשר ללמד את הבנים אם לא על רקע של שאלה. כלומר, אם אתה לא תשאל שאלה, אתה לא תוכל ללמוד תורה. זה בדיוק הפוך מהעמדה שתיארתי מקודם. מה עם הרביעי? הוא לא יודע לשאול. ואז המחנך הדתי הבינוני יגיד, זה התלמיד הכי טוב בכיתה. הוא לא שואל שאלות. מה שאני אומר לו, הוא מקבל. כן? מה אומרת האגדה של פסח? מה, הוא לא שואל? זה בעיה, את פתח לו. אתה צריך להביא אותו לשאלה. בלי שאלה, לא נוכל ללמד אותו. כן, בבקשה, אדוני. אצל הספרדים הצליחו להינצל, מה אני אעשה? עכשיו, יכול להיות שאחת הסיבות זה האקלים. האקלים הים תיכוני. האקלים הים תיכוני דומה לאקלים הארץ ישראלי, באופן כללי. ושם העמים, בכלל, לא רק היהודים, העמים שבאקלימים האלה הם יותר שמחים, יותר פתוחים. בסדר? זה לא תמיד ככה, זה לא אבסולוטי כאן ככה וכאן ככה, אבל זאת עובדה. צריך לזכור גם שהיה משבר, משבר של השבתאות, שפקד את כל העולם היהודי. ואצל האשכנזים הוא הורגש בצורה טראומטית יותר מאשר אצל הספרדים. וזה גרם להסתגרות וצמצום האופקים. כן, מה אתה אומר? האם יש מקומות שצריך ככה? האם כן? האם כן? איך אמר פעם הרב שיינברגר, השם ישלח לו חיים ארוכים, הוא אמר לשים שטריימל זה מידת חסידות, אבל להוריד את השטריימל זה אפיקורסות. כלומר, זה תלוי מה הרקע שממנו אתה בא. גם הרב בעצמו אומר, יש מקומות שדיונים מסוימים, דעות מסוימות, מועילים, ובמקומות אחרים זה מזיק. כן? מה? בבקשה.
של פרקיזם, וכל ההסתננות של פרקיזם, יותר פרקירה, שכנזית, האם זה מבטא פרקיזם, או של סתם
ודאי שיש לזה תפקיד. הרי אין לך תנועה גדולה בהיסטוריה שלא ממלאת איזשהו תפקיד. יש פעמים עוד רעיון של אדם פרטי, אז אפשר להגיד זה בצד. אבל אתה רואה שזה סוחף המונים, אז יש לזה משמעות. היו, נגיד ככה, הייתה התמודדות מסובכת עם הדברים האלה. כן, למשל, יש סיפור שהחסידים מספרים, שהבעל שם טוב הגיע אליו שבתאי צבי בחלום, וניסה למשוך אותו אליו, והוא דחה אותו. עכשיו, הסיפור הזה, מה הוא אומר? הוא אומר, על איזה, מדבר על איזושהי התמודדות. אבל לא רק אצל החסידים. כן, אבל, טוב, עוד נדבר על זה פעם. כמו שאמרת, זה שאלה צדדית. כן, מה אתה אומר? מי אמר שלגויים יש פחות דעות? המציאות. הנושא הרוחני תפס בעם ישראל מקום מרכזי בחברה כולה. ברור. לעומת זה, אצל העמים האחרים, בעלי הדעת המעמיקים, הם יחידים. עובדה. בסוציולוגיה. כן, כלומר, העם היהודי הוא עם שהמציא למשל את הדף היומי. מדהים. מיליוני אנשים לומדים דף של ספר ישן באותו זמן בכל העולם. אז לא כולם לומדים דף יומי. אבל זו תופעה ייחודית ליהודים. אגב, לא במקרה, אצל היהודים יש דיספרופורציה ביחס לפרסי נובל. כן, כמות בעלי פרס נובל בעם היהודי ביחס למספרם, זה לא יאומן. עכשיו, דבר מעניין הוא, אגב, בהרבה מאוד תחומים, אתה רואה שהיהודים תמיד הם בראש הדברים, יש, בגלל הפעילות של ארגונים אנטישמיים, יש לפעמים שפרס נובל מוענק לגוי. זה קורה. אבל יחד עם זה, בכל זאת, אתה רואה. טוב, איפה היינו? גם כל האנטישמים אומרים שהיהודים יותר חכמים, ולכן צריך לסלק אותם וכו'. השאלה מה זה ויכוחים פוליטיים? זאת אומרת, דוקטרינות פוליטיות, שאנשים חושבים מה המשטר האידיאלי וכו'. כן, אז זה דברים שגם יהודים התעסקו בהם. למשל, היה אחד בשם קרל מרקס, שהוא חשב הרבה חשיבה פוליטית. עד כמה שאני זוכר, הוא היה נכד של רבנים. זה צאצא של המהר"ל מפראג. מה?
יש
לנו
תופעה
שזכור
בישראל,
כאילו
כל אחד מרגיש
שהוא
ראש ממשלה.
נכון.
כאילו הם אצלנו.
כן, זה גם זה, כן. לא יודע, יש הרבה מה לדבר. אבל נגיד ככה, הרבה פעמים, יש מיעוטים שמרגישים נרדפים, אז הם עולים בסולם החברתי כדי להוכיח שהם מסוגלים. ואתה רואה שזה לא עובד אצל כל המיעוטים. למשל, אני אתן לך דוגמה. במאה ה-19, כשהוויכוח על העבדות בארצות הברית, אמרו הלבנים, אין ברירה, חייבים שהשחורים יהיו עבדים, כי הם חברה מקולקלת. אמרו השחורים, זה שאנחנו חברה מקולקלת זה נכון, אבל זה בגלל שאנחנו עבדים. אם תשחררו אותנו, אתם תראו שאנחנו נהיה בפסגה של החברה. הוכיחו את זה? לא. לא. זאת אומרת, החברה השחורה בארצות הברית, בהרבה מובנים, נשארה נכשלת. לעומת זה, כשמשה רבנו ראה את עם ישראל עבדים, אמר, אכן נודע הדבר, אומר רשי, עכשיו אני יודע למה הם צריכים להיות משועבדים, כי יש ביניהם דלטורים. ולכן הוא ברח למדיין, עזב את הרעיון של יציאת מצרים. נגלה אליו הקדוש ברוך הוא, אומר לו, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. העוני של עמי, ואין אני אלא בדעת, זה בגלל שהם במצרים. אבל אם תוציא אותם ממצרים, תראה שהם יהיו עם סגולה. יש הבדלים כאלה. אנחנו לא יכולים להתעלם מן העובדות ההיסטוריות, גם אם זה לא פוליטיקלי קורקט. כן. מי? למשה? משה זה הצליח לו מאוד. כמה אומה של נביאים. כן?
אם היית שואל את משה עצמו, כנראה שאולי הוא לא היה...
כי משה היה יותר מנביא. היה קשה לו איתם. כן. טוב, אז איפה היינו? על כן צריכים אנחנו להתחזק מאוד, למלא את החסר לנו, לרכוש לנו את כל את דעותינו הקדושות בתארתן, להסיר ממנו את הפחד, הנה, זה הנקודה שדיברנו עליה, הפחד הנפרז מכל מחקר אלוהי וכל הגיון דעה. אנשים לא לומדים, לא כוזרי ולא מורה נבוכים, ולא אמונות ודעות, ולא לנבוכי הדור, מפחדים מכל מחקר. שכבר צבחו על זה כמאה דכמאה. יש לכל דבר גבול. גם ההריסה לחקור במופלא היא דבר מזיק. מה זה הריסה? הכוונה עלייה. כן, פן יהרסו אל השם לראות. כן, אז כלומר, אדם שממהר להתעסק בעניינים רוחניים בלי הכנה, גם זה יכול להזיק לו. כן, אומר הרמב״ם שיש לפעמים שאדם מסתכל בשמש כדי לקבל אור. מסתכל יותר מדי ישיר, אז הוא מאבד את מראה עיניו. נהיה עיוור. כן, אז לכן אומר רב, גם ההריסה לחקור במופלא היא דבר מזיק. אבל זאת תזיק ליחידים. אבל העצלות והפחד הנפרז מכל רעיון בשכל, ישפיל את הכלל וימית את כל יסוד החיים. יטשטש את צורת האמונה, וירבה מריבה ופירוד, לבבות מהתפוצצות, כל רעיון לרסיסים לפי חילוקי הדמיונות בין כוח חובר ומאחד. וירחיק את התשובה הבאה דווקא אחר בינה מן הלב, כלומר כתוב ולבבו יבין ושב. איך אומר הנביא ישעיהו? כלומר, כדי לשוב, אתה צריך קודם כל בינה. וירחיק את הישועה הבטוחה לבוא דווקא בגללה, ולבבו יבין, ושב. ורפא, לא. כן. ידוע שפעם בחיידר, המלמד מלמד את ספר שמות. ואז הוא קורא את הפסוק, והמן, לא סליחה, זה בספר במדבר, המן כזרה גד, לבן, וטעמו כצפיחית בדבש. ואז ממשיך הרבה ואומר, וייטר, מביגים לפסוק הבא. אומר הילד, רבה רבה איחוב השיילה, יש לי שאלה. כן, מה השאלה? ווסיס צפיחיס בדבוש. מה זה צפיחית בדבש? אז הרבה אומר, טוב, אתה שואל שאלה יפה. תדע לך שבני ישראל, אחרי שהם עברו את ים סוף, הגיעו למדבר ולא היה להם מה לאכול, והקדוש ברוך הוא הוריד להם את המן. והם היו מלקטים, וזה היה כל כך טעים שזה היה כמו צפיחית בדבש. וייטר. רבה, אבל לא הבנתי מה זה צפיחית בדבש. אז אמרתי, טוב, אני רואה שהיום זה באמת תלמיד נבון. תראה, יעקב אבינו ירד למצרים, והיו לו שם הרבה ילדים, והם יהיו עבדים, וצעקו אל השם, והקדוש ברוך הוא שלח את משה, והגיעו להר סיני, לא, הגיעו למדבר, ובמדבר לא היה להם מה לאכול, והם אכלו, והילד מקשיב, כן? אבל רבי, מה זה? טוב, תלמיד כזה אף פעם לא היה לי, אני אלמד אותך את הכל. מתחיל מבראשית. בראשית, ברא אלוהים, וכו', והילד מקשיב, עד שבסוף מגיע לטעמו כצפיחית ודבש, ואז הילד שואל, רבי, אבל מה זה צפיחית ודבש? הוא אומר, גאי הראו ספיקוירס, צא החוצה אפיקורוס. אתה רוצה לדעת מה היה לפני מעשה בראשית? כן, טוב. ציור הביטחון, אגב, מה זה צפיחית בדבש? בואו נראה. ציור הביטחון כשהוא בתארתו, הביטחון בשם, הכוונה. כשהוא נלמד יפה, כמה דברים טובים הוא מסבב בחיי האדם הפרטי ובחיי הכלל. ובייחוד, כמה נכבד הוא לישראל, אשרי אדם עוז לא בר, ישראל בטח בשם. אבל כמה צריך הוא שיובן כפי משהו, כן? אם אדם לומד ביטחון בשם והוא לא מבין מה זה אומר, הוא עלול להגיע לשטויות, להסתכן במקום שאסור להסתכן וכדומה. יסוד החיים הלא הוא הכוח לפעול ולעשות, כל איש לפי ערכו וכל חברה לפי ערכם. החיים הטובים הם מה? שתהיינה הפעולות מסודרות יפה ועולות תמיד, במעלה, בהוספת ערך והשלמה. והנה, האדם הוא איננו חופשי גמור, פעמים רבות יתייצבו לו כצער מונעים רבים שיעקבו שלא יוכל ללכת מהלך החיים שלו, שלא יוכל לפעול לפי תכונתו וערכו. ואז הוא צריך להתגבר עליהם בכל עוז. כלומר, אל תגיד, אני מקבל את הגזרה. ואם הקדוש הוא לא רוצה, אז לא צריך וכו'. לא, תסתמץ. ועל זה צריך שיבטח בשם, שאם אפילו כוחותיו לא יספיקו לו, מכל מקום אין מעצור לשם להושיע. ותשועת השם תשגבהו להסיר המניעות, למען יוכל לפעול ולעבוד ולחיות כראוי. סיפור המפורסם על אותו אדם שטובע בים, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא להציל אותו, ואז הוא שולח לו הליקופטר עם חבלים. ואז הוא אומר, לא, אני רוצה שהשם יציל אותי. אז הוא לא הבין, שהשם הציל אותו, ששלח לו את ההליקופטר. הלא הוא מסוק. כן. אז זה דוגמה לאי הבנה של אחד הערכים החשובים. כלומר, הביטחון בשם הוא זה שיזמן לך בסוף ישועה, שתוכל אתה להסיר את המניעות. חיי האומה בכללה הם גם כן כחיי האדם הפרטי. החיים הטובים שלה הם כשהיא יכולה לפעול כפי ערכה בכל כוחותיה. כן, לא תמיד עם ישראל מסוגל לפעול לפי כל מה שהוא רוצה, אבל לפעמים כן. היו זמנים בהיסטוריה שהיינו בעוצמה כזאת, שפעלנו את כל כוחנו. החיים הרעים, הדומים למוות, כמו חללים שוכבי קבר, הוא המצב שבו לא תוכל לעבוד ולפעול. זה בזמן הגלות. בזמן הגלות, עם ישראל היה מת, או כמעט מת. כן? ויוצא, לפי זה, כשהוא יוצא מהגלות, הוא קם לתחייה. הנה, אלוהי ישראל לפני עמנו ניסים, בעת אשר לא הייתה בנו אפשרות לעבוד, בעת שהיינו משועבדים לפרעה במצרים, והראה אותנו שלא ייפול לבבנו. כל המיניות שבעולם לא יוכלו למנוע אותנו מלחיות את חיינו כשנלך בדרך השם הטובה, כשהיא מביאה אותנו לתכליתנו. על כן, הביטחון הבא, מהידיעה של ימין השם, שעלינו לטובה, צריך להוסיף בנו, כלומר, מה אנחנו לומדים מהניסים של יציאת מצרים? שהקדוש ברוך הוא אכפת לו מאיתנו, ושהוא לא ייתן לנו להתמוטט. כן, זה מה שאנחנו לומדים. אבל איך זה נעשה? לאו דווקא על ידי נס. ולכן אומר כאן הרב, כל המיניות שבעולם לא יוכלו למנוע אותנו מלחיות את חיינו כשנלך בדרך השם הטובה שהיא מביאה אותנו לתכליתנו. על כן, הביטחון הבא מהידיעה של ימין השם שעלינו לטובה, צריך להוסיף בנו אומץ לפעול בכל אשר תשיג ידינו לתשועתנו. יש ביטוי בקריאת ים סוף, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. ו-40 יום אחר כך, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים, וצא הילחם בעמלק. אז זה סותר מה שהיה. כן, אתה בהתחלה, השם יילחם לכם, כדי שיהיה לך כוח בבוא הזמן להילחם בעמלק. ולא להניח שום סיבה מסבבת תיבתנו הכללית, ולא לחתור על ידה להכין תשועה לעמנו, שלא לפחוד פן לא יעלה בידינו. יש כאלה שגידו, תשמע, אפשר לעשות ניסיון של גאולה, אבל אולי זה ייקשל. אז מה אם אולי זה ייקשל? אולי זה יצליח? הרי אנו בטוחים שחסדי השם לא יעזבונו. אבל מה מוזר הוא ציור הביטחון כשהוא נהפך לעצלות? כן? כלומר, יש לי ביטחון בשם? אני לא עושה כלום. וחסרון חפץ לפעול ולהתעודד. וכי בשביל כך יצר השם יתברך כוח הביטחון בנפש, כדי להמית את האדם או את האומה במידת העצלות והיוש? על כן, כל זמן שלא נזדמנה לנו שום סיבה איך לעשות לטובת כללנו, ודאי הכוח הביטחון משמש שלא לאבד תקווה, ולדעת כי חוץ של חסד השם עלינו נטוי ולא יזינו לעד בגלותנו, ועוד נקום ונחיה לפניו. אז זה מה שהיה בזמן הגלות, לא הייתה לך ברירה. אז מה אתה אומר? הקדוש ברוך הוא עתיד לגאול אותנו. יש לך אולי משהו לעשות עכשיו? לא, אין לי. למה אני לא יכול? יש קוזקים מבחוץ, יש מושל רשע שלא גובה מאיתנו מיסים, יש כל מיני אנטישמים שלא נותנים לנו לעבוד. אז במצב כזה, באמת אתה צריך לצפות לישועה ניסית עתידית. אבל, כיוון שנתגלו לעת כזאת נטיות ואפשרויות איך לפעול לטובה, לטובת מצב האומה, באיזה אופן שיהיה, חלילה לנו לומר שמידת הביטחון, שהיא יסוד הגבורה והעוז, תהפוך לכוח עוצר ומעכב את כוח החיים מלפעול ולעבוד. זה הייתה כנראה עמדתו גם של רבי שמואל מואליבר. רבי שמואל מואליבר הוא זה שכנראה הפך את הרב קוק לציוני. כן, מואליבר היה כבר זקן, פגש את הרב קוק הצעיר בעיירת מרפא בבין הזמנים, ונראה שמאז הרעיונות של הרב מואליבר עברו לרב קוק. מה בעצם אמר רב מואליבר? אנחנו רואים שרצון ההשגחה העליונה הוא שהגאולה תהיה דרך הטבע. כן, היה אפשר, גאולה ניסית, שהגאולה דרך הטבע. אנחנו רואים במו עינינו שהקדוש ברוך הוא חפץ שהגאולה תהיה בדרך הטבע, אז צריך לפעול בכיוון הזה, לכן הוא הקים את ארגון חובבי ציון, שקדם לתנועה הציונית, והקים מספר יישובים בארץ ישראל. כן, אפשר להסתכל על זה ככה, יש כאלה שראו את זה הפוך, אבל זה נכון מה שאתה אומר. מאיפה הוא למד? הוא היה גאון בתורה. ולכן הוא הבין את הדברים האלה. והנה, כל זמן, אגב, היה לפני שנה, לפני שנתיים, אני חושב, הוא היה דמות המופת של החינוך הממלכתי דתי. בהחלט, יש הרבה מאוד דברים. אגב, הוא היה מהראשונים שעשו את היתר המכירה של האדמות בשמיטה, למשל. יש איזה התכתבות, רוב הדברים שלו בהלכה הלכו לאיבוד, נשרפו וכו'. אבל מה שיש בידינו, מאוד מעניין, הוא הגאון הגדול בהלכה, הוא מתכתב עם איזה רב בנושא מצוות התלויות בארץ. יש איזה ויכוח, בדיני מעשרות. ואז הוא אומר, ידע כבודו שכל שאיפתי בחיי היא לעלות לארץ ישראל ולנטוע שם עץ אחד, ועדע שעשיתי דבר מה בחיי למען התחייה הלאומית. זה מעניין, כן? גדלות של ההסתכלות. האם הוא היה מקובל? לא ידוע לי. רבי יצחק מוולוז'ין?
כן.
טוב, למד בוולוז'ין. אתה לא יכול לדעת, אתה מנסה. אתה מנסה, עובד. מה טוב? לא עובד, אתה מבין שזה עוד לא הזמן. כן, עכשיו, הרבה פעמים ניסו ולא עבד, אז זה הכניס לטראומה. זה אני מסכים. כן, אבל צריך לדעת שלפעמים העיכוב הוא הכרחי. אבל זה לא אומר שהעיכוב הוא נצחי. טוב. והנה, כל זמן שכוח הדעה בציור האמונה והביטחון חלש, גורם הדבר שהמזדרזים לפעול, הם החלושי האמונה וקטני הביטחון. כלומר, מי כן מוכן לעשות משהו? אלה שלא מאמינים. כן? יש מושג דתי קטסטרופלי, השתדלות. מכירים את הביטוי הזה? זה בא מהעברית, השתדלות, אבל עם משמעות בדיוק הפוכה. כן. השתדלות, הכוונה שאתה עושה מה שצריך. השתדלות, אומר, עשיתי קצת, ואני משאיר לקדוש ברוך הוא את ההשלמה. כן? השתדלות. זה חמור מאוד. אז זה מה שאומר כן הרב. זה גורם שאלה שכן מוכנים לעבוד, מרגישים שהם חייבים להתנתק מן האמונה הקלאסית, מהדתיות וכדומה. ומובן הדבר שבמקום שיש חסרון לימוד וחסרון הכנה מקדושתה של תורה, על כן צריכות להזדמן כמה רעות בסדר הפעולה והדעות הבאות לרגליהם. אז אל תתפלא שהם גם עושים דברים רעים, כל אלה שמוכנים לעבוד. הם עושים עבירות חמורות. זה בגלל שהם לא למדו תורה, בגלל שהם חשבו שללמוד תורה זה משתק אותם. והכפירה הולכת בעוונותינו הרבים ומתחזקת, מפני שהכל מכירים שאין העצלות זה שפלות הידיים מידה טובה והגונה, וכיוון שהיא מסובבת מהביטחון והאמונה, אין לך חילול השם גדול מזה. על כן, עלינו לעדן את כוחותינו ולתאר את דעותינו ולשאוב מן מי הדעת של יסודי התורה, מעמק התורה, מעומק התורה. מה קרה? למה שזה יהיה מליצי ולא באמת? לא יודע, זה מה שהוא כותב. מה? יש חילול השם יותר גדול. כשעם ישראל בשפלות זה חילול השם, זה ברור. על כן, עלינו לעדן את כוחותינו ולטהר את דעותינו ולשאוב מהדעת שיסודי התורה מעומק התורה, בחיבור השכל הישר והטהור, כדי שכל הציורים של דעת התורה והאמונה יעמדו בנו בציונם השלם והמלא. ואז רק הם יוסיפו לנו עוז ועוצמה לפעול ולעבוד בגבורה ודעת ולעשות חיל בישראל, כאשר כך היה מנהגם של אבותינו הגיבורים, הצדיקים מעולם, והקריאם יפה ששכר מצווה מצווה, והפעולה בעצמה היא החיים היותר טובים ונעים. כלומר, אתה עושה מצוות לא כדי לקבל שכר, אלא השכר זה בעצם המצווה, כי היא מתקנת את העולם. כן, אגב, בנושא הזה של לימודי האמונה, יש היסטוריה למונחים. פעם קראו לזה מדעי היהדות. כן, יש באקדמיה, למדו מדעי היהדות, ועסקו גם בין היתר בספרות הפילוסופיה היהודית, הפילוסופיה הדתית, מורה נבוכים וכדומה. וזאת הייתה תפארתה של האקדמיה, שהיא מצאה כתבי יד וחקרה את תולדות האמונה הישראלית, למשל ספר של קופמן, תולדות האמונה הישראלית, המחשבה הישראלית, סליחה, וגם חקירת הקבלה וכדומה. יש רק בעיה אחת, כל הלימודים האלה, במקום לגרום לעוצמה, גרמו לייבוש. כן, מה שהרב קוק מכנה בגרי תפשין ממחת, ייבוש לשד הקודש. והדבר הזה גרם שבישיבות, חוגי הקודש, אומר הרב, התרחקו מההשכלה, כי זיהו את ההשכלה עם הייבוש. וזה, אם כן, אסון לאלה ולאלה, בעוד שצריך לחבר. עכשיו, לפני משהו כמו 60 שנה, משהו כזה, הרב שאול ישראלי, זכרונו לברכה, המציא מושג חדש, מחשבת ישראל. כן? כלומר, היום זה הפך להיות דבר מובן מאליו, אבל זה הביטוי, זה היה חידוש לשוני. כן? מחשבת ישראל. הרב צבי יהודה קוק לא אהב את הביטוי הזה, כי הוא אומר, אתה הופך את המחשבה היהודית כלומר, את היהדות למחשבה, סוג של פילוסופיה. היהדות זה לא פילוסופיה, זה המשך הנבואה. לכן הוא הרגיל את המושג לימודי אמונה. יש אפילו במכון מאיר, תוכנית אמונה, כיתת אמונה וכדומה. אז זה בא מהרעיון לימודי אמונה. זה יפה מאוד. אבל בדיעבד זה גם גרם לאיזשהו נזק. מה הנזק? שאנשים חשבו שצריך להאמין ולא לחשוב. ומה זה, מה זה לימודי אמונה? זה איך לא לחשוב. מפתיע. מה? או דברים כאלה. טוב, זה אפשר להרחיב את זה, אבל באופן כללי, בישיבות הרבה פעמים אומרים מה זה לימודי אמונה, יש מדף בספרייה שצריך לעבור עליו. מה זה המדף? שמונה פרקים לרמב״ם, מסילת ישרים, כוזרי, מהר"ל, כתבי הרב קוק, ספרי הרב שרקי וכולי, כלומר יש רשימה, אם עברת מפה לשם, אז אתה למדת אמונה. בערך כמו שלומדים הלכה. זה טעות חמורה. כי לימוד האמונה, זה אדרבה, זה בא לדרוש ממך לחשוב. יש מחשבה מיוחדת של בעלי אמונה. לכן אנחנו מוצאים הרבה פעמים בכתבי הרב קוק ביטוי, שחוזר הרבה פעמים, ראיתי את זה בכמה מקומות, חוכמת האמונה. כן, זה הביטוי השלם, לכן ראוי להקים מסגרות שבהם לומדים בצורה מעמיקה בתי ספר גבוהים לחוכמת האמונה, ומזה תיבנה אליטה חדשה בעם ישראל שתוכל לשנות את המצב ולעקור מן השורש מקומות רעים כמו, טוב, לא נגיד. כן, בחברה החרדית קוראים לזה מוסר. כן, זה נכון. אבל גם זה, מה המסר שעבר דרך תורת המוסר, או תנועת המוסר שהייתה? לא, דיכאון. זאת אומרת, זה בעצם מה שאמרו. כלומר, מה זה מוסר? זה להיות מדוכא. זה אתה צדיק מעונה, קדוש מעונה, וזאת, זה גם בעיה חמורה, כן? אז דיברו אחרת, אם אתה רואה בספרות של בעלי המוסר, זה לא מה שהם אומרים. אבל זה המסר שחדר. כן. איפה היא? והפעולה בעצמה היא החיים היותר טובים ביניהם. וכשהפועלים הם חכמי לב, יודעי דעת השם שתורת השם בקרבם, יפיחו רוח חיים ואור נוגה מאורן של ישראל על כל הפועלים. כלומר, ברגע שהאליטה חושבת נכון, זה מקרין גם על החוגים שהם לא עסוקים במחשבה. אבל כל אדם בעולם הוא פועל על פי אידיאולוגיה לא מפורשת, אבל מצויה. מצויה במוסכמות החברתיות. כן, והכוח הגדול הפועל ליראת השם, לאהבתו, לאמונה ולתורה, יחובר עם הפעולות הלאומיות, כמו הציונות, ויצוק לתוכן רוח מלא, רוח חיים ועוז, והתגברו הכוחות ביודעם כי השם עמם. כן, כלומר, זה הציפה שאחר כך הייתה לרב קוק, להקים את תנועת דגל ירושלים בתור תנועה שתהיה נשמה לציונות. הציונות המדינית בתור לבוש החול, ויהיה גם נשמה שתמלא את הציונות, וזה היה תנועת דגל ירושלים, שבסופו של דבר הייתה כישלון גמור. וכפי ריבוי לא הצליחה בגלל שחסרו עסקנים. כן, היה מעט, לא היה כסף, לא היו עסקנים, לא היה נשים. זה רעיונות גדולים לפעמים, הולכים לאיבוד. כן?
יש
תורגו
בעסקנים.
זה חשוב שיהיו עסקנים, ודאי. כן, גבאים, מה שנקרא. וכפי ריבוי הרושם המעשי, כן, תרבה מידת הכבוד לעצם הדעות הנישאות, ויגדל כבוד השם. כאן אני רוצה קצת להסביר. יש באורות התשובה, במהדורת אור עציון, כמו המהדורה הצהובה, בסוף יש חלק שנקרא תוספות תשובה. ושם הרב מדבר על ארבעה שלבים שיעבור הדור שיתרחק מתורה, איך הוא יתחבר. ארבעה שלבים. השלב השני הוא, קורא לו הרב קוק, חיבת הדת. השלישי, ידיעת הדת. והשלב הרביעי, קיום הדת. זה השלבים 2, 3 ו-4. ויש הרבה שמתעסקים בשלבים 2, 3, 4. מחבבים את היהדות, מלמדים יהדות, גורמים לקיים את היהדות. אבל מה שחסר בדרך כלל זה השלב הראשון, שהוא כבוד הדת. מה זה כבוד הדת? ההכרה בזה שהיהדות יש לה תכנים שעומדים באותה רמה כמו התכנים הרעיוניים של העולם הכללי. לא, להפך. להפך. למשל, אתה מאוד מכבד פרס נובל לפיזיקה גרעינית, גם אם אתה לא יודע שום דבר בכימיה ובפיזיקה. משום שהנחת היסוד המונחת בחברה, שזה דבר רציני. ברור. לעומת זה, יכול להיות שאתה תניח תפילין, כי מישהו מאוד סימפטי, דיבר איתך יפה, ואתה מניח תפילין, בא לך. במיוחד שזה מזכיר לך את הסבא שלך, שגם הוא היה מניח תפילין. ואז יש לך מה שנקרא, אתה הופך להיות צרכן של פולקלור. ואין אדם שלא צורך את הפולקלור של אומתו. אבל איפה הדעות הנכונות? לא שם. זה במכון הישראלי לדמוקרטיה, שם יודעים את האמת. בבגץ, במכון ון ליר, שם עוסקים בדברים באמת, למרות שבגלל חולשתי אני אוהב להניח תפילין. מובן. אז חיבת הדת איננה קשורה דווקא לכבוד הדת. לכן כאן הרב אומר, אם האליטה תלמד כראוי, זה ירבה את הכבוד. זה מה שאומר כאן. וכפי ריבוי הרושם המעשי, כן תרבה מידת הכבוד. לעצם הדעות הנישאות, ויגדל כבוד השם, ותתרבה התשוקה לשמוע לדברי תורה. וירבה כבוד חכמים, ומיום ליום ילכו הכוחות, הלוך ויתאגד לתכלית החיים הטובים, חיי עם השם בדרכי השם. אדם, זה, כן? הציבור הדתי לא תמיד מכבד את דתו. הוא אומר, תשמע, אני חושב שארץ ישראל זה שלנו, אבל בוא נהיה ריאלים. זאת אומרת, אתה בא בשם, יש לך שיח של תורה אפילו, של אמונה, אבל בעצם הנורמה הבסיסית של הערכים לא תמיד מבוררת. מובן?
אנשים שלא נמצאים בדת יכבדו את הדת.
ברגע, כמו שיש אנשים שלא מבינים כלום בפיזיקה גרעינית, מכבדים את פרס הנובל לפיזיקה. כי יש שדר. שדר ששמה זה משהו רציני. לעומת זה, אנשים שמוכנים, אפילו הולכים ללמוד בישיבה, עדיין חושבים שנורמות היסוד של המשטר, למשל, זה לא בית המדרש שיכול לעשות את זה. זה שמע, זה יישמע ככפייה דתית, תרד מזה.
כן? המדרש,
ברור, ברור. כי אין דבר שאתה עושה שאיננו מקרין. כך דרכו של אדם. דעה שיש לאדם מקרינה אל מחוץ לו. גם אם הוא לא אומר. כבוד לרבנים בתור תרבות. אנחנו מאוד מכבדים את הרב. כבוד הרב יבוא להשתתף בטקס. כן, אנחנו נזמין את הרבנים הראשיים לפתיחת המושב של הכנסת. ובאו, מה?
זה לא באמת.
זה לא, כן, אבל זה לא רציני מה שהוא אומר. כן, משהו כזה. טוב, אני מציע שאנחנו נמשיך את הקריאה. ובהיגלות לעד כל שמרוח הביטחון ודעת השם מבארה של תורה התווספו הכוחות הפועלים, כלומר יפסיקו לזהות את היהדות עם העצלות, ישובו גם רחוקים לדרוש את השם ולשוב בתשובה מאהבה, ואז חפץ השם יצלח ובאורו עלינו יופיע. אגב, היה אחד ממנהיגי תנועת הפועלים, ברל כצנלסון, אמר בסוף ימיו שהוא מצטער שהוא לא מספיק נפגש עם הרב קוק. כמובן, בגלל שהוא אמר את זה, אז כמובן כל החברים שלו עטו עליו. וכאשר יבואו מצבים כאלה, שהכוחות הטבעיים לא יעצרו חיל, להביאנו אל המטרה של השלמת חיינו והרחבת פעולותינו כראוי לנו, כלומר, כשיראו שזה לא מספיק פוליטיקה וטכנולוגיה, וטכנוקרטיה, אז ייראה עוד השם וכבודו להופיע עלינו בימין עוזו, גם בניסים ונפלאות ימין רוממה. כמו שקרה, שכאשר קרסה הקונצפציה, נזקקנו לניסים. וכמאז צאתנו ממצרים יראינו נפלאות, כי לא איתו ששם יתאמו בעבור שמו הגדול. וזאת לדעת, כי רוב הסתנות, סתנות, שעמדו על דרכי השם ותורתו, באו מטענות מוסריות. רוב הקושיות, כן? כשאנשים אומרים, יש לי ספקות באמונה, או לא מאמין. לפעמים זה קושיה מדעית. לפעמים זה קורה, קושיה מדעית, או כל מיני דברים. אבל הרוב מדובר על קושיות מוסריות. זה הרב מעריך בזה גם בספר עדר העיקר. שרובן באו רק על ידי נושאי דבר השם שיעיבו את דרכם, ומתוך כך נתחלל ששם שמיים על ידיהם. כי בעצם הטענות השכליות עומדות תמיד לימין התורה, תורת אמת. כלומר, קושיות פילוסופיות, מדעיות וזה, מזמן פתרנו את זה. על כן עלינו החובה שלא ניתן מקום לטענות המוסריות לבוא בעקיפין על תורה ואמונה, ואין לך דבר שיצא כל כך בזעף בתור טענות של מוסר, כמו עניין היוצא מתוך חפץ כללי המתפשט בעם לתשועתו הכללית, כלומר שזה הציונות. על כן חלילה לנו להעמיד את יסוד התורה והאמונה, במצב ניגודי לאותן השאיפות החדשות של תחיית האומה. כן, שאתה אומר תורה, אז לא מתגייסים. חלילה. ועזר העצמי שנתרבו בימינו. אדרבה, עלינו להיעזר מהן ועל ידן, לרומם שם השם ולכבד התורה ולומדיה, בהראינו ברור את היסוד המקיים והעוזר לכל פועל לאומי, שנמצא דווקא ממקוריה של תורה, ותלמידי חכמים מרבים שלום בעולם וכל בנייך. לימודי השם, ורב שלום בנייך.